אדם רב רבותיי, בשיעור הקודם אנחנו למדנו מחלוקת בין רבי יהודה והחכמים בקשר לאדמת חוץ לארץ שבספינה לעניין מעשרות ושביעית. למדנו שזה חייב במעשרות ובשביעית לפי חכמים, לפי רבי יהודה רק בזמן שהספינה גוששת, כך עפר חוץ לארץ. ואנחנו ממשיכים, עכשיו אנחנו בתחתית דף י"ח עמוד ב', והשיעור נמסר לעילוי נשמת סבתא רבא שלי היקרה אסתר בת שמואל. הבבואל מימר, תלמידי ישוע רצו לומר שמחלוקת תנא קמא רבי יהודה נאמרה גם לגבי חיוב חלה. מאן דאמר תמן חייב ופחה חייב, מי שאמר שם לגבי מעשרות ושביעית שיבול שגדל באפר שבספינה חייב במעשרות ושביעית, דהיינו תנא קמא ופחה, גם כאן לגבי חלה יאמר שלחם שנעשה מיבול כזה חייב בחלה. מאן דאמר תמן, מי שאמר שם לגבי מעשרות ושביעית פטור ממעשרות ושביעית אם זה גדל בספינה, ופחה גם כאן סובר לגבי חיוב חלה שמה שגדל בספינה פטור מחיוב חלה, כי לפי רבי יהודה זה כאילו שהם גדלו בחוץ לארץ, לפי חכמים זה נחשב שזה גדל בארץ. ולכן אותה מחלוקת שמצאנו לגבי תרומות ומעשרות נאמר גם לגבי חלה. דוחה הגמרא שזה לא נכון. אפילו כמאן דאמר תמן פטור הכה חייב, אפילו רבי יהודה שאמר לגבי מעשרות ושביעית שיבול שגדל בספינה פטור, מכל מקום הכה כאן לגבי חיוב חלה מודה שחייב בחלה, שראה מקורו של רבי יהודה לפטור את הגדל על האדמה שהובא בספינה הוא מהפסוק שהבאנו בשיעור הקודם, המלמד שקדושת ארץ ישראל אינה חלה על אדמת חוץ לארץ. אולם פסוק זה עוסק רק בקדושה החלה על ידי כיבוש, ואילו חיוב חלה אם צריכים כיבוש, כפי שרואים מן הדין שכיוון שנכנסו ישראל נתחייבו, כיוון שנכנסו ישראל לארץ כבר נתחייבו בחלה מיד, אפילו שתיים לא כבשו את הארץ. לכן יש לומר שגם רבי יהודה מודה שחל חיוב חלה על הגדל באדמה שהובאה מחוץ לארץ. אז עמדו בעמוד א', בתחילת עמוד א', שרבי יהודה מביא את הפסוק י"ח עמוד ב', כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה. ורבי יהודה סובר שהאדמה מובאת בספינה מחוץ לגבולות ארץ ישראל לתוך הארץ פטורה ממעשרות ושביעית, וטעמו על פי דרשה זו שכשם ששטח שנכבש בחוץ לארץ אינו נהפך להיות חלק מארץ ישראל, כך גם עפר שהובא לארץ ישראל בספינה אינו הופך להיות חלק מארץ ישראל. וחכמים מקשים שזה לא נכון בספרי ארץ ישראל. שאם הפסוק אומר כל מקום אשר תדרוך הכף לרחם בו יהיה, זה דווקא קרקע בתוך גבולות ארץ ישראל, והרי כבר למדנו את גבולות הארץ בפסוק אחר. ומדבר בלבון הזה עד מהן גורם הר פרט, כל ארץ החיתים ועד ים אדום עבור השם שיהיה גבולכם. אז הפסוק הראשון לכאורה מיותר, אלא כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם אינו עניין לספרי ארץ על מה שבתוך הגבולות, אלא מה שמחוץ לגבולות, מה שכובשים. וכמו שמה שכובשים זה נהיה חלק מארץ ישראל, כך גם אפר חוץ לארץ שמובל לארץ ישראל זה כאילו נכבש, ומה שגדל שם טוב בחריה בתרומות המעשרות. אז כאן רבי יהודה יחלק, הוא יאמר שדווקא שם יש לנו פסוק שמלמד שאם זה עפר חוץ לארץ זה לא הופך להיות חלק מארץ ישראל, כי זה תלוי כי כיבוש לא יעזור. אבל פה זה לא קשור לכיבוש, עצם הכניסה לארץ ישראל כבר מחייבת בחלה, ולכן אפר חוץ לארץ שנכנס לארץ ישראל, מה שגדל באפר הזה יהיה חייב בחלה. עכשיו עוברת הגמרא לדון בעניין אחר בנוגע לכיבושה של ארץ ישראל. יהושע בן נון מת לפני כבש את כל ארץ ישראל, עין יהושע י"ג א', ואפילו חלק מן השטחים שכבר נכבשו על ידו, לאחר זמן כבש אותם מלך הרם מידי ישראל ונטל אותם. הפסוק שהגמרא מביאה עוסק בכיבוש החוזר שכבש ירבעם מקומות אלו. כתוב לגבי ירבעם בן יואש שמלך על עשרת השבטים, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה כדבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. אז נחלקו רבי חנניה ורב מנה בפירוש פסוק זה. חד אמר, דהיינו רבי חנניה כמובן להלן, אמר כל מה שכיבש יהושע כיבש זה, כל מה שכבר כבש יהושע ואחר כך לקחו ארם, חזר ירבעם וכבשו והחזירו לבני ישראל. כלשון הפסוק הוא השיב את גבול ישראל. וחרנה אחר רב מנה אמר, יותר ממה שכיבש יהושע אנו אפילו שטחים שיהושע לא כבשם אף פעם, כיבש זה ירבעם כן כבש. הרי הפסוק אומר שירבעם השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה, ובשטח שבין שני מקומות אלה יש הרבה ערים שיהושע לא כבש אותם. וכאן שירבעם כבש גם ערים שיהושע לא כבש. הגמרא מביאה ראיה לדעת רבי מנה, תנא רבי סידור מסייע לרבי מנה. אז רבי סידור הוא שמו של חכם, והוא לימד בברייתא דבר שמסייע לשיטת רבי מנה. ימים קלים, זאת אומרת ימים מועטים בלבד עשו ישראל באותה ארץ, בני ישראל ישבו באותו שטח שכבשו ירבעם בן יואש שנים מעטות בלבד, היינו רק מזמן כיבוש ירבעם עד שיצאו לגלות. בני ישראל היו שם רק כ-200 שנה עד שגלו ידי סנחריב מלך אשור, ומה תקופה בת 800 שנה שישבו בשטחים שכבש יהושע. אז ימים קלים עשו ישראל באותה הארץ, בני ישראל ישבו אותו שטח שכבש ירבעם בן יואש שנים מעטות, היינו רק מזמן כיבוש ירבעם עד שיצאו לגלות. ואין כדברי רבי חנניה שרבעם רק החזיר לבני ישראל את השטחים שכבש יהושע, הרי יושבים שם עוד הרבה שנים לפני שכבשם ירבעם. מדוע אומרת הברייתא שישבו שם זמן קצר? אחר שירבעם כבש שטחים שיהושע לא כבשם מעולם, ולכן נמצא שלא ישבו בהם בני ישראל אלא מכיבוש ירבעם ועד הגלות. אז יש פה סיוע לרבי מנה שירבעם כבש מקומות שיהושע לא כבש, לכן הם ישבו שם רק ימים מועטים. המשנה אומרת שלפי תנא קמא גדל באפר שהובא בספינה לארץ ישראל חייב מעשרות בשביעית. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא הדנה באפר שהובא בספינה לסוריה. אפר חוץ לארץ שבא לסוריה נעשה כסוריה שהפירות הגדלים בה חייבים מעשרות בשביעית מדרבנן. יצא משם לכאן, יצא מסוריה לארץ ישראל, מתחייב מעשרות בשביעית מן התורה כדין ארץ ישראל. עכשיו חוזרים למשנה מרבי יהודה, מתי נוהג התורה הזו שהגדל באפר חוץ לארץ המובא בספינה לארץ ישראל חייב מעשרות בשביעית? בזמן שהספינה גוששת, דיינו נוגעת בקרקע ארץ ישראל, ואינו הספינה נוגעת בקרקע, מה שגדל בפטור ממעשרות ומשביעית. כפי שכבר ביארנו תאמו של רבי יהודה שאפר חוץ לארץ אינו מתקדש בקדושת ארץ ישראל, ובכל זאת מדי רבי יהודה שכאשר הספינה גוששת האפר מתחייב בדיני ארץ ישראל, מפני שאז הוא נחשב כתפל לקרקע של ארץ ישראל. כעת באה הגמרא לפרש מדוע אין אפר נחשב כתפל לקרקע גם כאשר הספינה אינה גוששת אלא שטה על פני המים. אמר רב חגי, רבי יהודה כדעתי הולך לשיטתו במקום אחר, דרבי יהודה פותר במים, שלמדנו במשנה בביצה בית ה' ד' לגבי דיני תחומים, אותות אישה שנדלת תבלינים או מים מחברתה ביום טוב לצורך עיסתה, אז רבי דה פותר במים מהגבילות התחום של בעליהם הראשונים, מתיר להוציא את העיסה מחוץ לתחום. בדרך כלל צריך להשאיר את הדבר בתוך התחום של בעל הדבר, בעל החפץ, אבל כאן במים הוא פותר במים מהגבילות התחום של בעליהם הראשונים, מתיר להוציא את העיסה מחוץ לתחומה של בעלת המים, לפי שאין בהם ממש, ומוגדרים המים האלו כאילו אינם. התנא קמא שם אומר שמי ששלם מחברתה ביום טוב מים עבור עיסתה, מוגבלת העיסה לתחום המשותף לשתי אנשים. רבי יהודה חולק וסבר שמים שבעיסה אין בהם ממש, רק אין תחום העיסה יהיה רק כשל בעלת העיסה. רבי חגי סובר שטעמו של רבי יהודה שאין לו מים חשיבות. ואינם מוגבלים לתחום בעליהם הראשונים, וסובר רבי חגי שזהו גם טעמו של רבי יהודה כאן, שמובן שאין לו מים חשיבות, הרי הם נחשבים כאוויר, ומהווים הפסק בין הספינה לקרקע של ארץ ישראל. אבל אם היה בהם ממש, היו נחשבים המים כחלק מהקרקע, כארה סמיכתא, כאילו ארץ אבה, ולכן הייתה ספינה שעל המים נחשבת כמונחת על הקרקע. נפלא מאוד. הגמרא דוחה השוואה זו של הורות רבי יהודה, שהוא רוצה לומר שמשם, מזה שהוא פותר במים לפי שאין בממש, אז היא יכולה לצאת מחוץ לתחום בעלת המים, כי מים הם ממש, אז כך גם אין בהם ממש, שזה נחשב אוויר וזה חוצץ בפני הקרקע לבין הספינה. אמר רב אבין, לא מסתבר דבר זה, שהוראת רבי יהודה כאן קשורה להוראתו בעניין תחומים, אלא עד רב, לכאורה, מחלף השיטתי, הוראתו בעניין תחומים סותר את הוראתו כאן, אשר לפי הוראתו שם מים שהם בהם ממש, היה צריך להיות שגם אם לא הייתה ספינה גוששת, כמי שספינה כן גוששת, כמי אחר שאין במים ממש, אינם חוצצים בין הספינה לקרקע. הוא אומר זה הפוך, הפוך על הפוך. אם מים אין בהם ממש, אז כאן היינו צריכים לומר שאם לא הייתה ספינה גוששת, זה כאילו הספינה גוששת, כי אוויר זה כלום, וממילא הספינה נחשבת כשהיא בארץ ישראל. אלא ודאי שרבי יהודה סובר שיש במים ממש, לכן הוא סובר שהמים חוצצים בין הספינה לקרקע, ורק במשנה בביצה שלא מדובר בעיסה שהמים מעורבים בה ואינם ניכרים, שם הורה רבי יהודה שמים בטלים בתוך העיסה ואין בהם ממש. אז למדנו חילוק מהותי בין שתי ההוראות, שבאמת מים אין להם ממש, ולכן באמת מים יש להם ממש, לכן הסביר שמים חוצצים בין הקרקע לספינה, רק משם בביצה שבו מדובר בעיסה שמים מעורבים בה ואינם ניכרים, שם הורה רבי יהודה שמים בטלים בתוך העיסה ואין בממש, ולכן האישה לא מוגבלת לתחום של בעלת המים, אלא היא יכולה לצאת עד התחום שלה. הגמרא מרחיבה בדעת רבי יהודה. לפי רבי יהודה לא הייתה ספינה גוששת מעשרותיה מהלכה. זאת אומרת, חיוב מעשרות מהלכה דרבנן, לכן תורמים, זאת אומרת, מפרישים תרומה ממנה על הציץ שאין נקוב, ומהציץ שאין נקוב עליה, מפני שגם חיוב מעשר של הפירות שגדלו בציץ שאינו נקוב, הוא רק מדרבנן, כהדד דתני, כמו שנלמד בפרייט הזו, בתוספתא, הציץ שאינו נקוב, מעשרותיו מהלכה. חיוב מעשרותיו הוא רק מהלכה מדרבנן, ותרומתו אינה מדמעת, אם נתערבה ברוב חולין, אינה אוסרת את החולין משום מדומה, אלא היא בטלה ברוב. תרומת דאורייתא אוסרת החולין אשר נופלת לתוכם, אפילו אם החולין הם הרוב. צריך 100 כנגדו. אבל הואיל ותרומת הציץ שאינו נקוב רק מדרבנן, אין בה חומרה זו, והיא מתבטלת ברוב חולין. אז הציץ שאינו נקוב מעשרותיו מהלכה, ותרומתו אינה מדמת, ובנוסף, אם אכלו זרים תרומה זו, אין חייבים לה תשלום תל תוספת חומש, כי זר האוכל תרומה בשוגג חייב לשלם לכהן את הכרם להוסיף עוד חומש, אך כאשר אכל תרומה שהופרשה מפירות שגדלו בעציץ שאינו נקוב, אשר תרומתו רק מדרבנן, לא חייבו החכמים להוסיף את החומש. ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נרחיב בדינים נוספים הנוהגים בעציץ, ונמשיך ללמוד את דברי קודשו של קודשם של הירושלמי. שלום, שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.